עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. כל הכבוד לראש הממשלה ושר האוצר בנימין נתניהו וישראל כץ. לא ינומו ולא ישנו שומרי ישראל השואפים להיטיב עם העם, ורק מנדלבליט הרשע מונע זאת מידם. הנה, אתמול הם פרסמו תוכנית כלכלית גאונית, היא בנויה על עיקרון פשוט. לקחת הרבה כסף מאוצר המדינה ולהשליך אותו מהליקופטרים על האזרחים הרעבים ללחם. הם החליטו לחסוך עלויות, לא קיימו דיון מקצועי, לא שאלו את בחירי האוצר, לא בדקו התכנות כלכלית, לא תראו אם מדובר בדרך הנכונה להקל על הציבור את המשבר. הם הלכו ישר למסיבת העיתונאים, והם יודעים מצוין ששום דבר לא יקרה לפני הבחירות, אבל הם סומכים על הציבור שיבין פעם נוספת שביבי וישראל רוצים לתת לו כסף, אבל היועץ המשפטי, המשטרה, השמאלנים והקרן החדשה מונעים את זה מהם. האמת, גאוני.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. אתמול התייצבו נתניהו וקץ מול המצלמות והכריזו על מענקים חדשים לאזרחי המדינה, ומיד נפתחה מקיר לקיר מקלת גינויים, כלכלת בחירות, זורקים כסף ממסוקים. עכשיו, תארו לכם שהם היו ניצבים מול המצלמות בפנים חמורות סבר ואומרים לעם ישראל את האמת, שהמצב הכלכלי רע, הקורונה משתוללת, הכלכלה משותקת, ולכן הם נורא מצטערים, אבל הם נאלצים לקצץ בקצבאות ולהעלות מיסים. עכשיו, מה אתם אומרים? האופוזיציה ודאי הייתה מברכת אותם על הצעד האמיץ והלא פופולרי, ומציעה להעלות גם את המע"מ והבלו על הדלק, ולהפסיק לממן כל מי שלא עובד. מה? לא ככה? יכול להיות שהיו מתנפלים עליהם בחמת זעם על כך שהם עיוורים למצוקות העם, לסבל ולהבטלה, לעסקים המתמוטטים, לאנשים ששוקלים להתאבד? יכול להיות שמה שהממשלה לא תעשה, יתנפלו עליה? מאזינות ומאזינים יקרים, הכל פוליטיקה, הכל בחירות, גם המענקים וגם הביקורת עליהם. אני מצפה מהמבקרים החריפים של המענקים להודיע לבוחרים שלהם שמותר להם להצביע בשבילם רק אם יתרמו את הכסף לבתי החולים הציבוריים.
איזה כסף? לא הבנתי.
הכסף שהם מקבלים. הלו, כל בן אדם מקבל עכשיו 750 שקל, אם יש לו ילדים עוד 500.
את הכסף שמקבלים אתה מבהיר, חשבתי איזה כסף. לא יודע, תשמע. אני עזוב, אני לא... ברור שהכל פוליטי, לפני הבחירות הכל פוליטי, אבל בסוף מה ביקשנו?
כסף.
חוץ מזה. מה ביקשנו? תגיד, אריה, אתה זוכר מצב שבאוצר לא ידעו שיש מסיבת תונאים ומה הולכים להודיע? כאילו, ביקשנו שיהיה דרג מקצועי של בעלי מקצוע שישמעו אותם, ואז יחליטו לפי מה שהם אמרו, לא לפי מה שהם אמרו. זה נראה לך רציני שנתניהו לפני חצי שנה מצביע נגד דמי אבטלה לעצמאים, ואתמול סעיף 7 או 6 או 19 בתוכנית זה דמי אבטלה לעצמאים, בלי שהיה דיון מקצועי? לא שיש עם מי לעשות דיון מקצועי, כי כולם התפטרו. בקיצור, נכון שהכל פוליטי, אבל האירוע הזה הוא אירוע...
במילים אחרות, מה שאתה אומר, זה יום הכיפורים של מערכת המודיעין של האוצר. שהם לא ידעו שהולכת להיות מסיבת עיתונאים כל כך חשובה. אין להם מודיעין, הם לא יודעים...
הרי הם אמורים לשבת בדיון, אמור להיות... איזה תוכנית כזו אמורה לעבור?
ריחוק חברתי, הם ישבו במשרד האוצר.
למה אתה לא אומר קורונה? תגיד, קורונה, למה קורונה? מוטציה
אבל
עכשיו.
אבל באמת, לא ככה, אם הם לא היו נותנים כסף, לא היו צועקים עליהם שהם לא נותנים כסף לעניים ולאלה שאין להם מה להביא אוכל הביתה ושלא עובדים שנה.
ההגדרה הזאת היא חוק. האופוזיציה נכון. תמיד תבקר, והמבקרים תמיד יבקרו, אבל, תקשיב, זה בכלל כבר לא בתוך המסגרות שאנחנו מכירים. אם ראית את עובדה, ואם ראית שהוא...
יותר טוב לשלוח טיל שביט 2 לפני הבחירות.
לא, מה שביט 2? ומה עם יעקב מרידור, אתה זוכר?
יעקב מרידור הנורה שמאירה את כל רמת גן.
כל רמת גן!
והכור הגרעיני בעיראק שהרסנו.
אל תיגע לי בכור, אל תיגע לי בכור. טוב שהרסו את הכור, עם כל הכבוד. בגין. אבל בגין היה שמאלן. עורך ומפיק אסף נבו, אחראי לשידור, עידו כהן. רגע, היום הגמר הגדול.
כן, היו חצאי גמר, צריך להודיע מה היה בחצי הגמר.
אז נכון, השני. אז אני היו רבעי גמר, עשינו ארבעה רבעי גמר, שני חצאי גמר, והיום הגמר. אנחנו בוחרים את אושיית הקורונה החביבה עליי ביותר, זאת אומרת עליכם.
איך אז, אין לך הדחה בשידור חי, איך אין לך?
אנחנו צריכים לעבוד על זה. טוב, תגיש לי הצעה.
טוב.
בחצי הגמר השני שהיה אתמול, התמודדו פרופסור גבי ברבש, ברסי, פרופסור חגי לוין ופרופסור יורם לס. זה היה מאוד מאוד צמוד. זאת אומרת, ברבש מנצח פה בגדול ב-43%. על המקום השני התמודדו ברסי ולס. ולס ניצח על חודו של אחוז. 21%.
לס עולה לגמר.
עולה לגמר על הפך וחמותך.
מה שאומר שהקורונה לא פוגעת בחוש ההומור של האנשים.
בדיוק. להפך, אולי אפילו קצת מחדדת אותו. ולהלן הגמר הגדול בטוויטר של הרדיו שלי ושאריה מצווה פה לרטוויט את זה, אושיית הקורונה החביבה עליי, הגמר הגדול, הזוכה אמונה לפרויקטור הקורונה של כל הזמנים. ברבש, לס, גמזו ונדב ויאל. אוקיי? Okay. את מי אתה מאמר?
נדב יאל.
הבנתי. על מה לא נדבר היום?
ככה, ברגע האחרון לפני סגירת נטבג, מלכה לייפר בדרך לאוסטרליה, בשעה טובה.
עשרות זוגות תפילין נמצאו בבונקר בגטו ורשה, צמרמורת.
ראש עיריית בני ברק שביקש אתמול מהמשטרה לעזוב את העיר עכשיו, צועק גוואלד, כי הפורעים עזבו את השוטרים ועברו אליו.
ויש בכלל בבני ברק תיאוריות קונספירציה שהמציתים שלבשו קפוצ'ונים עם איקס גדול, בכלל לא חרדים, כנראה שטולים.
בסקר שערך יאיר גולן בבתי העלמין הצבאיים, הוא מצא שם יותר אנשי שמאל מאנשי ימין. האיש הזה ממית חרפה בדיעבד על המדים שלבש.
בג"ץ דן היום בדרישה להעמיק את החקירה בפרשת הצוללות כלי השיט. להעמיק? תתחילו את החקירה ואז תעמיקו אותה.
הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הכפלת הכנסות על מפירי הגבלות הקורונה, יופי. עכשיו נראה אותם גם בשנייה שלישית ואחר כך באכיפה.
נחמן אש אומר שאולי זה לא הסגר האחרון בגלל המוטציות, העיקר שיש את מילה אשים, מוטציות.
מתנגד החיסונים דוקטור אריה אבני מקים מפלגה ורוצה לרוץ לכנסת, מצוין, בוא נראה כמה הזויים יש באמת.
אופר שלח אומר שאין לו בעיה לשבת תחת... לא, אתה רוצה לסבך אותי עם ה... נכון? אני לא מקריא את זה. אבל
כאן בדקתי, זה הציטוט.
הבנתי, אז אני לא רוצה להקריא את זה, אתה, כל מה שאתה רוצה זה שאני אסתבך בכל מיני שיימינגים וכולי. מתנגד החיסונים, אגב, דוקטור אבני, למי שלא מכיר, הוא מתנגד כל החיסונים.
כן, כן, לא, הוא לא, זה לא אישי.
כן, אני מכיר את האיש וריאנתי אותו פעם בסרט שעשיתי על החלב. יש לו אגב הרבה מאוד מאמינים אדוקים. לצערי אחד מהם אפילו מקורב אליי. אנחנו אומרים שלום ליושב ראש מפלגת הישראלים, ראש העיר תל אביב יפו רון חולדאי, שלום.
ערב טוב לך.
שלום רב, ערב טוב.
שיחת היום היא התוכנית הכלכלית של אתמול, הרגע אריה ואני קצת התווכחנו עליה. בסופו של יום, כמו שאריה אומר, בפוזיציה הזו אני אגש אליך, מביאים כסף, הממשלה פותחת את הכיסים, למה צריך להתנפל על כל דבר?
אני אסביר. תראה, כולם אומרים שחסרים בבתי החולים כרגע קורסים, וצריך תקנים, וצריך עוד הרבה מאוד ציוד, כדי לעמוד במשימות, ואין כסף. אז אם ככה, מה תרמה התוכנית לטיפול בעובדה שיש לנו באמת הרבה מאוד מיתים מיותרים כתוצאה מהרבה מאוד כשלים של הממשלה. עכשיו, לגבי תוכניות, אין שום בעיה, אבל תוכנית צריך להבין מהי המטרתה, צריך להכין אותה מראש, ולהגיד, היעדים שלהם א', ב', ב', ג', והם צריכים. כבר היום בנק ישראל אומר שמענקים שניתנים באופן כללי לא תורמים. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שראש הממשלה מתעורר, מבין שיש לו בעיה פוליטית, ואז הוא נותן גמח. זאת איננה תוכנית כלכלית, זה לא משהו שהוכן בצורה מקצועית, ויש לו יעדים שהם אמורים להוריד את העוני, או לפתור את הפערים, או להציל אפילו בצורה צודקת את העסקים שקורסים בתל אביב יפו.
אבל תראה, יש כנראה שלושה סוגי אנשים. כאלה שלא זקוקים לכסף הזה, כאלה שהכסף הזה לא ממש יעזור להם כי יש להם חובות אדירים, אבל הקבוצה הגדולה של האוכלוסייה זה אלה ש-1,000 שקל, 1,500 שקל, תלוי כמה ילדים יש להם, עוזרים להם במשהו. למה לא לעזור?
שוב, אני בעד לעזור, והיה צריך לעזור לאורך כל השנים, ואני נגד הפערים החברתיים במדינת ישראל. אני שייך לאלה שהמדינה צריכה לתת ולדאוג לדיור, לדיור לפרנסה, לדאוג לבריאות, לדאוג לחינוך. המערכת שלנו הציבורית היא בקשיים גדולים מאוד מהרבה מאוד שנים של תפיסת עולם שהוביל אותה ראש הממשלה הזה. עכשיו אנחנו נמצאים במשבר ואין כסף, אז צריך להוציא את הכסף בצורה מושכלת כדי לתת את זה לאלה שצריכים את הכסף. כשאני קיבלתי בזמנו את ה-750 שקל התביישתי, כי אני לא צריך את זה.
עכשיו תקבל שוב.
אילו, לא, אני בא כנראה בעשירון שלא מקבל, אבל אילו היו מושיבים, מה שנקרא, את נערי האוצר שמשתמשים בשם הזה לפגם, והיו אומרים להם, תכינו תוכנית שמחלקת את הכסף בצורה צודקת והגונה, ובודקת קריטריונים שעל פיה מתחלק הכסף. הכסף היה משיג מטרות חברתיות וכלכליות. אני לא רואה איך הכסף הזה היום מציל מסעדן, מציל עסק של חנות בגדים, איך הוא עוזר במשהו, בסופו של דבר, לשנות משהו מהותי.
אז בעצם זה תעלול בחירות, זה הרי גם רוב הדברים האלה לא יקרו, והיועץ המשפטי עוד לא אמר את דברו, אנחנו בתוך תקופת בחירות.
אני לא עוסק בזה, אני לא עוסק בהיבטים המשפטיים עכשיו. אני מדבר על העניין עצמו. במדינה מתוקנת, אפילו בתקופת בחירות, היה צריך להושיב את המקצוענים שיתנו פתרון, ואפשר לחלק כסף. זה בסדר שמחלקים כסף. מדינה רצינית מחלקת כספים למי שצריך אותם. מה זה מענק אבטלה? מה זה שכר מינימום? זה הכל החלטות שנקרו בקפידה, וקבעה המדינה והממשלה מה אפשר מבחינת האפשר, ולא כגחמה שנועדה להציל מישהו מבית זוהר.
תגיד, בוא נעבור לבני ברק. אם היית יושב היום על הברז של קבלת ההחלטות, מה היית עושה עם הדבר הזה? מצד אחד, ברור שאנחנו פה באוטונומיה חרדית, שאי אפשר להכפיף אותם, ואי אפשר באמת, יש להם סמכות אחרת. מצד שני, אתה יודע, מה תעשה? תכניס משמר הגבול, תכריז על תל אביב, תנתק את יחסיה עם הישות העוינת השכנה בני ברק?
תראה, מי שזורע רוח קוצר סופה, אני זה הסיפור האמיתי בסיפור הזה שנקרא האוטונומיה שניתנת לחרדים לאורך שנים.
ועכשיו כשיש סופה, מה אתה עושה?
וכאשר יש סופה, אי אפשר לטפל בה, כי בסופות אי אפשר לטפל. גם האלימות בחברה הערבית והסיפור של עיריות בחברה הערבית נבע מהעובדה שאנחנו נתנו לאוטונומיה להתקיים, כשהמשטרה לא נכנסת לאורך השנים לתוך הכפרים, כדי לטפל בפשיעה, כדי לאסוף את הנשק, כדי לשמור חוק וסדר באורך נורמלי. כשלא אוכפים חוק וסדר לאורך השנים, כולל בשטחים עם נוער הגבעות, אנחנו מגיעים לאוטונומיות שהן לא נשלטות על ידי המשטר, על ידי הממשלה. במשטר דמוקרטי, אבן היסוד בו שכולם מכבדים חוק וסדר, וזה בדיוק כמו בתל אביב יפו.
תראה, אריק
כולם
שרון,
מכבדים חוק וסדר.
אריק שרון בא עם כל הציוד לעשות סדר במגזר הערבי, עם כל הרצון, עם כל המוטיבציה, עם הסיירת הירוקה, והתקפל אחרי כמה חודשים. אולי יש דברים שאתה אומר, אתה לא רוצה לשפוך דם, אתה לא רוצה ללכת עם נשק חם במקומות האלה ולראות לכל מי שמפר סדר, או אולי אתה צריך להשלים עם העובדה שאלה חיים את חייהם ויעמדו לגורלם לקץ הימים.
אני רוצה לבוא ולומר שמה שהממשלה מחושה להשיג, היא תשיג. כי העניין הזה הוא קשור לא רק במשטרה. הנושא הזה הוא גם, למשל, אם לא מקיימים, לא מקבלים. מונעים תקציבים. אם ממשלה רוצה, היא יודעת לעשות.
אמרו לנו הבוקר ב...
וכשביבי לפני שנים, ב-2003, קיצץ את מענקי הילודה במדינת ישראל, גם הייתה ירידת ילודה.
אתה תמנע תקציבים מהמגזר הערבי כי יש שם בנייה בלתי חוקית, בלתי נשלטת? אני לא מאמין.
תקשיב, אני אגיד לך מה צריך לעשות במגזר הערבי, כי הרי זאת שאלה מטריסה ולא אגונה. הבעיה של בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי זה מפני שאין להם תוכניות בנייה ואפשרות לבנות. ואת מי מנעים אנחנו. זה הסיפור האמיתי. האדמה היא פרטית ואין תוכניות. וכשאין תוכניות זה נולדים ילדים וגדלים אנשים וזה בכל מקום קורה.
אבל למה אצלך אפשר לבנות רבי קומות ובאום אל-פחם לא?
מפני שאין תוכנית שעל פיה אפשר לבנות. ובשביל זה צריך להכין תוכנית מתאר. צריך לקבוע איפה בונים מה.
אז אני רוצה רגע להשמיע לך רון חולדאי דברים שאומר משה גפני בעניין הזה, הנה.
התקופה השנייה החרדים היו הכי נמוך. לא שמעת מילה בתקשורת שיגידו מילה טובה על המשפחה החרדית שיש לה 8 ילדים ושני ילדים בבידוד נמצאים במטבח. לא שמעתם מילה. רק עכשיו שלצערנו הרב התחלואה גואה. אנחנו לא אשמים. אתם שהכנסתם אותנו לגור בצפיפות כזאת, אתם אשמים. עוד מעיזים פה כאלה לבוא ולתקוף אותנו בשעה שהדברים אינם נכונים.
אנחנו אשמים.
קודם כל, יש אחריות לבן אדם, כמה ילדים הוא יולד, יש לו אחריות לגדל אותם. מי שאומר, גידולם בידי שמיים, לא יכול לבוא בטענות לחברה הכללית.
תגיד, אנחנו עוברים לפוליטיקה לסיום, החלומות היו גדולים וההכרזות היו מפוצצות, אבל אפרופו מדינת שבטים ואוטונומיות, אולי בעצם אתה יותר מתאים להיות נשיא מדינת תל אביב, מאוד מאוד מוצלח אגב בתפקיד הזה, וזה לא תופס בציבור הכללי, אפרופו הסקרים, אפרופו 4-5 מנדטים, אפרופו שאפילו אומרים עכשיו, המרוענת אחריך זו מרב מיכאלי, שאולי אתה צריך לתת לה להיות ראשונה בייחוד הצפוי ביניכם.
תקשיב, אני לא מסתכל על סקרים, אלא אני מסתכל קדימה. תמיד זה היה ככה, אני מנסה לשנות מציאות. אני נמצא במקום, כפי שאמרת, המכובדים מאוד, הנוחים מאוד, כבר היום, אחרי 22.5 שנים. אבל אני, זה גדול ממני. קרה פה וקורה פה דבר גדול ממני, שאני חייב להיות ולנסות לשנות אותו. ולכן נכנסתי לדבר הזה, ואינני מסתכל על הסקרים. וכשאני מסתכל, אני אומר, בקרוב בעוד שבועיים תהיה פה מפלגה במרכז שמאל, שיהיה גדול, שיש לה מקום, על יד יש עתיד, תהיה מפלגה גדולה, שאליה יתקבצו הרבה מנדטים שנמצאים ב-20% כאלה שלא החליטו, ובכל מיני חניות במפלגות שלא מתאימות להם כרגע, ומחכים לראות מפלגה כזאת בהתקבשות.
אז זו ההזדמנות להודיע בשידור חי לחברת הכנסת מיכאלי, שאתה מצטרף אליה.
תקשיב, לרב מיכאלי עוד אין מפלגה, ועוד אין מנגנון, ועוד אין רשימה, ועוד אין שום דבר.
יש מנגנון, אין בוחרים.
לא, לא מנגנון, אני מדבר, עוד אין אפילו חברי רשימה, כי עדיין לא נבחרו בפריימרי. אני קורא לכולם, מי שראה את הסקרים אתמול, וראה מה קורה בחיבורים, גם בצד של יאיר לפיד, וגם בצד השני, מבין שהדבר הולך להיות בהחלט גדול וענף, ויבואו, דרך אגב, אני בן אדם עם הניסיון הרב ביותר במגזר הציבורי היום, וראוי ונכון שאני אוביל את המחנה הזה.
אתה יודע להתחייב, למרות שיש כבר קולות, נדמה לי רביב דרוקר אמר היום חולדאי, אתה באמת המנהל הכי טוב בארץ, אבל עזוב אותך, אתה יודע להגיד, אתה ממשיך בכל מקרה עד הסוף, בכל הרכב, יהיה רון חולדאי.
אני אמרתי בצורה כזאת, אני יצאתי למשימה הרביעית הציבורית שלי. אני סיימתי את הפרק הזה שבו אני נמצא. אני נשאר לנהל את העיר הזאת, כי אני לא מוכן להשאיר אותה להפקירות. ומיד כשאני יצטיימו הבחירות, יתחילו פה בחירות מסודרות.
הופ. נפל.
מה נפל?
חשבנו שנעלמת לנו. מיד כשיסתיימו הבחירות המסודרות, אז...
אמרתי, אז יתחילו בחירות בתל אביב.
אוקיי, ואם, אז... לא, ואם אתה לא עובר את אחוז החסימה, אתה נשאר ראש עיר?
תקשיב, אני צוחק ששואלים אותי אם אני לא עובר את אחוז החסימה. זה משחיק אותי.
גם אני צחקתי, אבל לא עברתי.
בוא נגמור את זה ככה, זה לפחות יצחיק אותנו, רון חולדאי.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה.
תודה. מה אני אגיד לך? אני אוהב את האיש הזה, אבל תל אביב זה תל אביב. קודם כל, תשמע, זה התפקיד הכי טוב בעולם, ראש עיריית תל אביב. למה אנשים רוצים לעזוב אותו? אין תפקיד יותר מקסים, אתה יודע, עם סיפוק, אתה יודע, אתה בתוך הבועה התל אביבית, אין לך את כל
ה... אתה לא יודע איפה אתה חי. יום אחד אתה חונה על המדרכה זה טוב, חונה על המדרכה זה רע, חונה חצי, אז... אתה לא יוצא מזה.
טוב, אז בוא נגיד שלום למיקי לוי, חבר הכנסת, שלום.
שלום
וחיים, טוב. גם יש עתיד וגם מפקד מחוז ירושלים במשטרה. מה אתה אומר עד בני ברק?
תתחיל לעשות סדר בהפגנות, אחר כך נדבר פוליטיקה.
אבל תנו לי רגע אחד לברך את מרב מיכאלי על ניצחונה בפריימר של מפלגת העבודה, ראויה ובהצלחה.
הג'נטלמניות הזאת במרכז שמאל זה פשוט דמעות. כן, תמשיך עכשיו. בני ברק.
בני ברק, תראו, כאשר מנסים לבצע לינץ' בשוטרים, זורקים עליהם אבנים, שורפים אוטובוס, פוגעים ברכבת הקלה ויוצקים בטון על הפסים כדי לגרום לה לרדת מהפסים ואולי לנזק בנפש, וגורמים נזק במיליונים לרכוש. המשטרה צריכה להגיב ביד קשה ולתפוס את העבריינים ולהעמיד אותם.
אז היא הגיבה ביד קשה ונכנסה בלילה עם 130 רימוני הלם ועשתה בלגן, ותראה מה נהיה בבני ברק.
אבל המשטרה היא לא הבעיה, היא התוצאה של ממשלה שמגמגמת, שאיבדה שליטה. נתניהו מתחנן לנכד של הרב קניאבסקי, הכניעה שלו לשותפים שלו היא מוחלטת. המדינה העלימה עין לאורך זמן רב ממוסדות פתוחים במגזר שנשארים פתוחים, ואלה מקבלים גם תמיכות מהמדינה. הכישלון הזה רשום על שמו של נתניהו, בזמן שהילדים של כולנו סגורים בבית ומתוקסים על הקירות.
אתה יודע שברגע שממשלות ישראל לדורותיהן לא עמדו על כך שגם אחרי חרדים משרתים בצבא, ניתנה הרשות למשחית. כלומר, הפתח נפתח והם עושים באמת מה שהם רוצים. זה לא התחיל
בבן גוריון אפילו.
נכון, זה לא התחיל מהקורונה, לצערי.
כן, אבל אז היה רק 1600 או 1800 באמת עילויים בתורה. תראו לאן הגענו, חברים. אבל עכשיו, עזבו שנייה אחת, באמת אנחנו יכולים לשבת שעה שלמה ולא נספיק לפרק את הבעיה הזו לגורמים. אנחנו מדברים כרגע על איבוד שליטה, על חוסר היכולת לחוף את החוק, ולכן אני אומר לכם, אין למשטרה כולה
מכתזית יותר כוח, אני שואל.
אז אני אומר דבר פשוט, אפשר לעמוד בחוץ, לסגור את העיר בשלום על ישראל. אני לא חושב שככה צריך להתנהל, צריכה להתנהל מדינה דמוקרטית. הכישלון הזה רשום על שמו של בנימין נתניהו.
אבל אתה לא אומר מה היית עושה. עכשיו, אתה יודע, היום בבוקר ינואר, אני כבר לא זוכר את מי. רגע, שנייה, הוא הסביר לנו שה-15-20% מוסדות פתוחים, זה אלה שבכלל לא מכירים במדינה ולא מקבלים מן הכסף. אתה, אין לך אפילו את האיום הזה.
אז אני אומר לכם שזה הרבה יותר מ-15%. מדובר בפריצה ופריעה של החוק בכל מקום אפשרי. פשוט לא נשמעים לחוקים של מדינת ישראל.
אבל מי שעושה את זה, זה אנשי הפלג הירושלמי, והם לא יותר מ-15%.
לא רק, אריה, לא רק.
הפלג הירושלמי, תגיד, אריה, אתמול מה שראינו בטלוויזיה, והיום מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, זה פלג ירושלמי אחד? מה שייך נורמות?
ירושלמי זה עשרות אלפים.
יותר מ-5%, אריה, הרבה יותר מ-5%.
אריה, עזוב אותך, מה שייך מאומות בבני ברק למאומות שמתחילות בבית שמש? מה שייך מאומות בבית שמש למאומות שמתחילות בירושלים עם נזק לרכבת הקלה בסיכון חיי אדם?
הפלג הירושלמי הוא לא רק בירושלים.
זאת הפלג הירושלמי, נו.
ובבית שען, ובבית שמש, הוא לא רק שם.
אבל אריה, זה לא רק הפלג הירושלמי.
זה בעיקר.
האדמור מוויז'ניץ אמר בקולו, תפתחו את המוסדות. זה החסידות השנייה או השלישית.
וליברמן אמר שכל אחד יעשה מה בראש שלו.
כן, אבל ליברמן אין... אריה, לליברמן אין מוסדות חינוך, ואף אחד לא פותח מוסד חינוך אחרי שליברמן אמר להפעיל שיקול דעת. והוא לא היה צריך להגיד את זה. מיקי.
חברים, אני אומר לכם, משטרה צריכה להגיב בכוח, לא לוותר, היא צריכה לאכוף את החוק, ואם צריך להיכנס בכוחות גדולים למקומות שבהם מפירים את החוק, פוגעים ברכוש ומהווים סכנה ממשית לנפש, זה תפקידה של המשטרה.
שאלה אחרונה, פוליטיקה, אתם מתחילים להוביל בסקרים את המקום השני, הכוונה, אחרי הליכוד כמובן, זאת אומרת, בעצם המנדטים שחנו אצל בנט עברו לחנות אצל שר, מנדטים של כחול לבן מתחילים לחנות זור, אבל נתניהו כל הזמן מצמק, בסקר האחרון שלנו פה יש כבר רק 60 מנדטים לאנטי ביבי, זה אומר ששוב יושב ראש האופוזיציה אם יצליח לחזור ארצה, הוא חזר כבר יאיר?
עדיין.
לדעתי יפתחו את השמיים דקה אחרי הבחירות.
מישהו כתב שאם יש לנתניהו חוש הומור הוא מחזיר אותו בצוללת.
יושב ראש האופוזיציה הגולה בסוף יישאר יושב ראש האופוזיציה.
תראו, אני מחייך כי לפני כחודש דיברתי אתכם ואריה שאל אותי, אתם תקימו ממשלה, אבל איך? ואז אמרתי, הפער היה גדול, אמרתי, תמתינו, יש עתיד ניצבת על רצפת בטון יצוקה. אנחנו כל הזמן במגמת עלייה, אנחנו נהפוך למפלגה הגדולה ביותר בגוש, כולם מוזמנים להתייצב יחד איתנו, אנחנו נקים ממשלה ליברלית ושפויה, אנחנו באמת עכשיו התקווה היחידה של תושבי מדינת ישראל.
חבר הכנסת מיקי לוי, תודה.
תודה רבה לך.
לכם.
הוא ברך אותה, גם חון חולדאי ברך אותה. עכשיו אנחנו נברך אותה, יושבת ראש מפלגת העבודה החדשה, טריה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, שלום.
שלום, שלום, ערב טוב בנים, מה שלומכם?
לא נורא.
מתנצלים על זה שאנחנו פה רק בנים, אבל אנחנו עובדים לתיקון, וזה יתוקן, יש פה איזה ויכוח מי מאיתנו יעבור את הניתוח. תגידי, את זורמת עם הקריאות שהתחילו לבצבץ היום, שבעצם למה את צריכה להיות שנייה לחולדאי, אלא לפי הסקרים אולי הוא צריך להיות שני, ואת צריכה להוביל את הרשימה המאוחדת?
אני חושבת שאתה יודע, קודם כל המטרה שלי בכל הסיפור הזה הייתה להרים את מפלגת העבודה על הרגליים ולהחזיר אותה להיות בטווח הרחוק מפלגת שלטון, אבל גם בטווח הבינוני אני רוצה שהיא קודם כל תעמוד על הרגליים בזכות עצמה, תעבור את אחוז החסימה בצורה איתנה, ורק אז היא תעשה את המסעים ומתנים שלך למקסם את הקולות בגוש. ורון חולדאי הוא בהחלט איש מפלגת העבודה, ואתה יודע, גם אני קוראת לכולן ולכולם לחזור הביתה, עד רבה.
תראי, יש שאלה היסטורית שהגשש החיוור ייסד אותה לדעתי. מי צריך להגיד שלום קודם? זה שעולה או זה שיורד? את בעלייה, והוא בירידה. תתעקשי על כך שהוא יגיד שלום קודם.
אני שוחחתי איתו הבוקר, לראשונה אגב מאז כל הקמפיין הזה, בניגוד לכל הדיבורים שהיו קודם, לא ניהלתי שום מגעים כל זמן שלא היה לי מנדט ברשות מפלגת העבודה. אז עכשיו אני אעשה את שני הדברים האלה במקביל, אני אבנה את המפלגה וננהל את המגעים על מקסום הכוחות ולככה שלא ילכו כוחות לאיבוד. אבל הדבר הכי משמעותי מבחינתי הוא באמת להחזיר את מפלגת העבודה להיות בית, בית של אמת, בית פוליטי לכל מי שאין להם ייצוג, אין להם קול, ואני באמת אשמח לכל שותפות בעניין הזה, מכל הצדדים.
על איזה ייחודים אנחנו יכולים לבנות בהקשר שלכם? חולדאי ואת, זה כבר, זה, כולם מדברים על זה, שאלה היא מה קורה
מפרשי לך. כולם מדברים על זה, רק תכלס לא, אתה יודע, רק זה שכולם מדברים, זה אפשר לחשוב איך זה קורה, כשאני לא דיברתי על זה.
יש יותר מדי אגואים באזור, יותר מדי, אופר שלך ואת ודני אטום וירון זליחה ובוגי אלון, ומה, איך כל הסלט הזה הופך להיות בסוף אכיל?
אני, שוב, כל אחת, אני יש לי משימה מאוד ברורה, אתה יודע, בן, אני הולכת עם הדבר הזה נגד כל הסיכויים ונגד כל מה שאני נשאלת כבר חצי שנה לפחות, איך ולמה ומה ממו, ומסתבר שזה אפשרי. בעיניי צריך להשקיע בדבר שהוא המפלגה האמיתית, לא רשימות של אדם אחד שאני יכולה להעריך יותר או פחות, שבוחר לו את האנשים שלו לנוחותו, אלא מקום אמיתי, עם חזון שהוא נדרש למדינת ישראל, שיש לו חברות וחברים, והוא מנהל תהליכים דמוקרטיים, כל הדבר הזה, רק ככה יכולה לגדול חזרה מפלגת שלטון למרכז והשמאל. זה לא תלוי רק מה יקרה בבחירות הקרובות, כי כל פעם מסתכלות רק על הבחירות הקרובות, וזה הביא אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום, להתרסקות מוחלטת.
את צודקת בעניין הזה, אני בוודאי מסכים איתך שמפלגה שיש לה אידיאולוגיה עדיפה לאיזושהי מפלגת אווירה, אבל תראי, יש הרבה רסיסי מפלגות, והיה רצוי שיתקבצו אלייך כדי שלא ילכו קולות של מרכז שמאל לאיבוד, למי שמעוניין בזה. אבל אם כל אחד מדני יתו וזה ליחה, וכל אחד מהם, את תצטרכי לתת מקום אחד ברשימה, לא יהיה לך מפייניק אחד שם להוסיף.
אני לא הצלחתי לעקוב.
תראי,
גם אני לא, גם אריה לא, אמת.
את רוצה לצרף את כל הרסיסים אלייך, וזה הגיוני. אז יש שם ירון זליחה, ודני יתום, ובוגי יעלון, ועוד...
לא, צריך להגיד...
עכשיו, כל אחד ירצה לפחות...
הרבה מהרסיסים האלה מורכבים מהאנשים שהיו במפלגת העבודה, ולא במפלגת העבודה.
נכון, וכל אחד מהם ירצה...
גם כחול לבן, גם כחול לבן הייתה מורכבת, זה דווקא דוגמה ממש טובה. כי גם כחול לבן הייתה מורכבת מהרבה מאוד אנשי מפלגת העבודה מאוד טובים, אבל הפלטפורמה משנה. אילו כל האנשים האלה היו באים להשקיע במפלגת העבודה מלכתחילה, אז לא היינו נמצאות ונמצאים היום במקום.
לקדימה היה עוד יותר טוב.
נכון, אני מסכימה ב-100%. אני חושבת שאנשים שהלכו וזנחו, באמת פרשו ממפלגת העבודה בפעם הראשונה לצורך העניין בצורה מאורגנת, לפני זה, אחרי זה עשה את זה אהוד ברק, ואחרי זה עשה את זה אמיר פרץ, חד משמעית.
ואני באמת חושבת... אחד מהם, את צריכה לתת מקום ריאלי אחד.
אריה, אתה מנסה לסדר עצמך מקום מפלגת העבודה?
אף אחד ממפאי בכנסת.
הוא מנסה להידחק בכוח הרשימה שלך.
אני רוצה מפאיניק בכנסת.
זאת קריאה נרגשת, אני רוצה הרבה מאוד מקומות של חברי וחברי של מפלגת העבודה בכנסת, לא מקום אחד.
אבא שלו מתהפך בקברו, תקשיב, אני רוצה שאותך, הדבר שאמרת בבוקר, את קוראת לשמולי ואמיר פרץ להתפטר בעצם מהממשלה, קודם כל הניצחון שלך הוא בעיקר בזכות זה שאת היית עקבית, נעמדת במקום, לא הלכת למקום ההוא שהם הלכו, ורבת על שכרך ובצדק. השאלה היא עכשיו, כששניהם עם מפלגתך יושבים בסיטואציה פוליטית מיניסטריאלית עם סמכויות, ואת יכולה להשפיע דרכם, למה לעזוב?
אילו חשבתי שאפשר להשפיע ככה, אז הייתי תומכת בכניסה לממשלה. אבל משום שמין הידועות הוא שאי אפשר להשפיע על כל, תראה איך נראית הכלכלה שלנו, תראה איך נראית הבריאות שלנו, איזה בדיוק השפעה יש שם. השפעה היחידה זה שרוסקה מפלגת העבודה. זאת ההשפעה היחידה שהייתה לכניסה הזאת לממשלה. הרי זה מובן מאליו שאי אפשר, באמת, גם כמה פעמים ניסו את זה, את הפטנט הזה של כאילו להשפיע מבפנים. אז אני לא טוענת שאי אפשר לעשות אולי משהו קטן פה או שם, כאילו, אבל בתמונה הגדולה אתה תורם להרס. אתה לא תורם לבנייה, אתה לא תורם לתיקון או לריפוי.
מרב מיכאלי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
תראה איך נראה את הבריאות שלנו, אז הנה בוא נראה, דוקטור עדי נמרוד, שלום.
שלום לך, שלום. ערב טוב.
שלום וברכה.
מנהל טיפול נמרץ קורונה איכילוב, ונדמה לי שאתם עכשיו בפעם השלישית שוב מסבים את טיפול הנמרץ לקורונה בגלל שהעסק מתחיל להרוץ עם מני קריסה.
נכון, אנחנו לא מזמן הקמנו טיפול נמרץ עם האנשים שלנו, קורונה ייחודי עם מספר מיטות, אבל מספר החולים הולך ועולה, וגם קושי בטיפול שלהם גובר, ולכן אנחנו פותחים, הופכים עוד פעם מטיפול נמרץ הכללי לטיפול נמרץ קורונה.
תגיד לי, יהודי בן 80 עם דלקת ריאות, כשסוגרים את הטיפול הנמרץ, איפה מטפלים בו? לא, החולים שתמיד היו חולים לא נעלמו?
הרי, קודם כל גילוי נאות, אנחנו עבדנו ביחד.
לא, אני לא יכול לעמוד בזה, אני הולך, שלום, תודה. גם איתו, הוא לא מהצבא, הוא לא בקרפר, הוא לא בזה.
הדסה?
עבדנו בתקופה של הפיגועים הגדולים בירושלים. היינו עושים אצלו תורניות במחלקת קדיעות.
אתם בטח גם לעולם לא תשכחו את זה, אבל לא אמרתי את זה בציניות כמובן.
לא נשכח. אבל בכל אופן, לא, פתחנו בטיפול נמרץ, את החולים הרגילים אנחנו משכיבים בטיפול נמרץ קרדיולוגי, עם האנשים שלנו ואנשי קרדיולוגיה והחיות שלנו, עם הציוד, עם הכל, כלומר, לחולי טיפול נמרץ לכאורה הרגילים, יש מיטות טיפול נמרץ עם צוות טיפול נמרץ שמטפל בהם.
שמענו תיאורים קשים מאוד של אנשים שמחכים באמבולנס ומישהו מת במיון ואז מכניסים את האום האמבולנס. אתם כבר במצב שמתחיל להזכיר את איטליה בתקופות הקשות?
לא.
כמה אנחנו רחוקים משם?
אנחנו, אבל מה שכן, אנחנו בהחלט בסטנדרט הטיפולי שאנחנו נותנים, אנחנו ירדנו. עם אחות טיפול נמרץ צריכה לטפל בשני חולים, מטפלת כיום בשלושה וארבעה חולים. כרגע בטיפול נמרץ שלנו, מעבר לטיפול נמרץ קורונה, יש לנו ארבעה חולים על אקמו, עוד שני חולים פוסט קורונה, במרבית היחידות חולי הפוסט קורונה, מאכלסים אותם, וזה חולים שהם קשים, לכאורה הם לא מדבקים יותר, אבל הם חולים נזק ריאתי קשה, וזה מיטות טיפול נמרץ. כך שאנחנו בהחלט
ירדנו בסטנדרט. אתה מכיר את הפוסט הזה שרץ כבר איזה יומיים, מתחיל במשפט 103 חולי קורונה מאושפזים, רק באיכילוב 85 מתוכה במצב קשה עד קריטי, ביניהם הרבה צעירים וסי של מטופלים על אקמו, יש מאושפזים אחרי חיסון ראשון ויש גם כאלו, אתה מכיר את זה? זה כנראה רופא מתוך איכילוב.
אני מכיר, תראה, השאלה מה זה הגדרה של חולי קשה, מבחינתי חולי קשה זה לא הגדרות של סטורציה בספרות, אלא איזה אמצעים אני משתמש בהם כדי לשמור על סטורציה מעל 90%. אז אחוז החולים הקשים הוא גדול, אכן בגל הזה הגילאים נמוכים יותר, ואנחנו גם עם הזמן למדנו להכיר את המחלה, אבל אין לנו אמצעים או איזשהו פטנט בשרבול לטפל בחולים. אנחנו מתמודדים איתם יום יום, והחולים הקשים יש יותר חולים קשים בגילאים צעירים יותר.
כן, את זה אנחנו צריכים לפצח.
אתם רואים גם חולים שקיבלו שתי מנות חיסון וחלו?
אני עדיין לא ראיתי, שמעתי תיאור כזה, אני לא ראיתי חולה כזה עדיין.
טוב, מודרנה אגב לא אמרנו, אם יש לך משפט להגיד על זה, מודרנה הודיע לפני שעה שהחיסון שלה תופס גם את הדרום, גם את הבריטית וכנראה גם את הדרום אפריקאית, בעצימות פחותה, אבל זה עדיין נותן כיסוי, זאת אומרת בסופו של יום אי אפשר לא להמשיך ולהריע למדע.
אני בהחלט תולה תקוות גדולות בחיסונים האלה, כיוון שהגלים, הגל השני קשה יותר מהגל הראשון, הגל השלישי קשה יותר. זה לא אומר רק מספר חולים, זה אחוזי תמותה ותחלואה. ולכן אני אשמח מאוד שאכן כל התחזיות יתממשו, ושהחיסונים יקפדו את הקטסטרופה הרפואית הזאת, ואריה יכול להבין מה זה תזכור רפואי, כשאתה עושה כל מה שכתוב בספר, אתה מדבר עם טובי אנשים בעולם, ואתה עדיין חווה תסכולים גדולים מאוד בטיפול בחולים שמגיעים למצב של הנשמה ואקמו. ולכן אני באמת אשמח מאוד שלא לטפל יותר בחולי קורונה, שזה חולים מהקשים ביותר שלי יצא ב-30 שנות הטיפול שלי, שיש טיפול נמרץ לטפל.
אני לא חושב שאפשר שצריך להוסיף על מה שאמרת עכשיו, דוקטור עדי נמרוד, תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה, בבקשה.
איש מרשים.
כן, כן.
טוב. פרסומות, אחר כך נדבר קצת על החרדים, זאת אומרת נתווכח, נביא אולי סיפור על מהצבא, ככל שיתיר לנו הזמן, כמו שאומרים, תכף חוזרים. אנחנו ננסה עכשיו לקיים דיון קצת אחר בנושא של יחסי חרדים מדינה, נגיד שלום לאורי משגב הארץ.
שלום לך.
ערב טוב בן ואריה, ערב טוב למאזינים והמאזינות.
אחריך ידבר הרב אברהם מנקס, מנקס מהפלג הירושלמי, אז, אבל אנחנו לא נעשה אימות ישיר. בוא נשמע כדי להתחמם קטע של משה גפני, שבעצם מאשים אותנו במצוקה שלהם. אני מקווה שיש לנו את זה מוכן.
התקופה השנייה החרדים היו הכי נמוך. לא שמעת מילה בתקשורת שיגידו מילה טובה על המשפחה החרדית שיש לה 8 ילדים ושני ילדים בבידוד נמצאים במטבח. לא שמעתם מילה. רק עכשיו שלצערנו הרב התחלואה גואה, אנחנו לא אשמים. אתם שהכנסתם אותנו לגור בצפיפות כזאת, אתם אשמים. עוד מעיזים פה כאלה לבוא ולתקוף אותנו בשעה שהדברים אינם נכונים.
אתה כתבת לפני כמה ימים מאמר דרושה אינטיפאדה חילונית, היום אתה משדרג, אתה אמנם מתנצל על המילים, כי אולי שמישהו עלול להבין שצריך להתחיל לזרוק פצצות בקבוקי מולוטוב על בני ברק, אבל אתה בעצם אומר, בוא, הגיע הזמן לשים לזה קץ.
תראו, גנבתם לי את הפתיח עם גפני, אתם מרניים. אני לפעמים, אם לא הייתי אתאיסט, הייתי חושב שגפני הוא שליח האל לציבור החילוני. המילים האלה הן פשוט מעדדות, ואני לא אכנס פה לציניות של לימודי ליבה, שהרי צפיפות פירושה מספר נפשות, חלקי שטח המגורים. אבל מה עוד יש להגיד? תראו, אני לא הסיפור, והמילים הקצת חריפות שבחרתי, הם לא הסיפור. הסיפור הוא שמתחיל פה גל זעם אדיר, אדיר, בציבור החילוני. זאת רק ההתחלה, והשאלה לאן זה יתועל. הקורונה, כדרכם של מציאויות משבריות, מקצינה, חושפת את החולים, חושפת את הבעיות. אני לא מאמין שאפשר להתעלם מהסיפור הזה.
ואתה היית רוצה לשפוך שמן על המדורה הזאת, לא לנסות לצנן את זה, לא לנסות למצוא פתרון, אלא זה הזמן להיכנס בכל הכוח בחרדים ונפתור את הבעיה. הם יתחילו לשרת בצבא, הם ילמדו לימודי ליבה, הם יעבדו, הכל יהיה בסדר אם ניכנס בהם בכל הכוח.
לא, לא. אני לא מדבר על החרדים, אני מדבר על שלטון החרדים. יש דבר אחד שצריך להפסיק, וזה את שלטון החרדים במדינה שמסבסדת, מתקצבת, וכמו שאתה תרחת להגיד גם בחוצפתה מגנה עליהם ביטחונית, ומשטרת להם ברחובות, כל עוד הם לא עולה להם הסעיף, ובינינו את המדורות בינתיים לא מדליק המאמר מנומס או פחות מנומס שלי בארץ.
אבל אף פעם לא שמעתי אותך מדבר ככה על הערבים. תמחק את המילה חרדים במאמר שלך, תכתוב ערבים, אתה תעמוד מאחורי הדברים האלה?
קודם כל, איך אתה משווה? החרדים הם לא בהגדרה ציבור. הם לא בהגדרה ציבור לא יצרני. הם ממלאים את כל מי כמוך יודע, את כל הסגלים הרפואיים בכל הדרגים בבתי החולים. אין להם לפחות לחלקם, יש ביניהם גם כמובן אנשי התנועה האסלאמית וקיצונים דתיים פונדמנטליסטים, הם גורים באותה מידה, אבל אין להם אך ורק אדמורים שמורים להם לא לציית למדינה שמחזיקה אותם.
יש להם שחרה את סלח, ואתה לא תמליץ שמשמר הגבול ייכנס בכל הכוח לאום אל פחם לעשות שם סדר, כי יש שם בנייה בלתי חוקית.
איפה אתה חי? אני לא מבנייה, אני גר ביפו. יפו מוצפת במשטפים, בנשק, בכנופיות פשע. אתה חושב שאני לא, אני שומע את היריות פה כל יום, אני לא עוצם עיניים. אני טוען שהמדינה שמתפרקת מנכסיה ביפו ובאום אל פחם מתפרקת, אותה ממלכה מתפרקת גם בבני ברק ואלעד. אנחנו, זאת לא מדינה יותר אם אנחנו לא מקדשים את הממלכתיות שלה ואת החוק שלה. יש מקור סמכות אחד במדינה.
כמי שמסכים עם, עם הרעיון המכונן שלך, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה באמת חושב שיש פה גל זעם, אני לא רואה, לצערי, גל זעם עצום אצל החילונים, אני רואה סוג של השלמה, אני רואה סוג של קינה שהחרנו את הרכבת, הדבר הזה עכשיו גדול מאיתנו, כבר אי אפשר, כבר, זה כמו, לא, אני לא רוצה אפילו להשוות, ובקיצור, כבר מאוחר מדי, הם פה, הם אוטונומיה, נצטרך להמשיך לחוק שיניים.
שאלה מעניינת, אני נוטה קצת לפעמים לאופטימיות על פני ייאוש.
אתה צעיר.
כן, לא, וזה לא עובר לי. לא, שאלה טובה, אני חושב שאני מתחיל גל זעם, אני מתחיל להעריך שתהיה לו גם ריאקציה, שתהיה לריאקציה הזאת גם ביטוי פוליטי ואלקטורלי. אני לא חושב שזה משפר את מצבו של נתניהו. תראו, בסך הכל הנאשם מבלפור קראת ברית אינטרסים הדוקה מאוד עם החרדים. זה נקרא הבלוק. אני אומר, צריך להתחיל לגבות מחיר על שני הצדדים של הבלוק הזה. כרגע זה נכון שיש שיתוק פוליטי, יש מבוכה, אני יוצא הרבה נגד המבוכה והחולשת הדעת והבלבול במחנה הליברל דמוקרטי. אני מקווה שמתחיל איזשהו גל של התפקחות וזעם.
אנחנו,
יכול להיות שאני שוב
בשבועות הקרובים נדע לאן זה הולך. אורי משגב, ותודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
הרב אברהם מנקס, הפלג הירושלמי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה. שלום וברכה, שלום לכם, שלום למאזינים.
תגיד, אנחנו באמת אשמים על זה שהחרדים חיים בצפיפות רבה בדירות שלהם, הקטנות, עם 10, 8, 12 ילדים, זה אשמה של החילונים?
תשמע, גפני דיבר על התעלמות, אני יכול להוסיף לו עוד התעלמות למשוואה. העיתון היחיד שלא פרסם את הפוגרום בבני ברק, את רימוני האשם, רימוני האלם, ואת ההשתוללות של המשטרה, זה דווקא העיתון שלו, עיתון יתד נאמן. אז אתה יודע, ההתעלמות היא כנראה משני הצדדים. אני לא יודע, אם החילונים היו צריכים...
מציפים... כן, אוטובוס בבני ברק, אתה רוצה שהמשטרה לא תיכנס ותנסה לעשות סדר?
ביני לבינך, ראית את הסרטונים של ההצתה, או שאתה...
ראינו את כל הסרטונים.
ראיתי אש, וראיתי גם שלושה שבבניקים עם איקס על החולצה.
וראינו גם את הלימיים קודם עם ההתקפה של ויז'ניץ מרכז, רגע, שנייה, ההתקפה של ויז'ניץ מרכז על השוטרים הסמויים, ושמענו גם עדויות מבפנים, והקלטות, היום בבוקר ראינו שוטר, זה היה זוועה.
תקשיב, אני דובר הפלג הירושלמי. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו. ההצתה של האוטובוסים הייתה הצתה של בחורים לא דתיים. כמובן, אתם רואים את זה בהסרטות, חד, פשוט, חלק. מה שהיה ביום חמישי, אני חושב שההצתה, דווקא ההצתה של האוטובוס, היא תוצאה למה שקרה ביום חמישי. הרי מה קרה ביום חמישי? 4 חבר'ה, שמקומם כנראה מאחורי סורג ובריח, אני לא מכיר את הפרשייה בכלל, וטוב שכך, לא טוב שאני לא מכיר את הפרשייה, אלא טוב שהם יהיו מאחורי סורג ובריח, השתוללו, התפרו, השתגעו, לא יודע מה.
אתה מדבר על ההתקפה על השוטרים? זה לא היה 4 חבר'ה. זה היה יותר קרוב,
יש 4 עצורים.
היה יותר קרוב ל-300 חבר'ה שם, חצי רחוב רדף אחריהם, עם בלוקים על המכונית, עם סכנת חיים, איזה 4 חבר'ה?
סליחה. בואו לא נתווכח על מספרים. 3,000 חבר'ה. מי שעשה את זה מקומו מאחורי סורג ובריח. תשמע, אין בינינו בכלל ויכוח. באה המשטרה, ואני אומר לך שהתפרעו שם אולי 10 חבר'ה, אני יודע שיש המשטרה מצאה 4 שהסגירו את עצמם. תסתכל בסרטונים, באה המשטרה משעה 10 בלילה עד 4, פוצצה את בני ברק, ללא הבחנה, אנשים הולכים לך על מדרכות, גברים, נשים וטף, ילדים
מתעוררים. איזה נשים וטף הולכים על מדרכות בארבע
בבוקר? לא, שנייה. מתעוררים באמצע הלילה. תגיד לי, מה אתה לא מבין, לא היית ליד רימון הלם בחיים שלך.
מה אתם רוצים? שהמדינה תעזוב אתכם? מה אתם רוצים? שהמדינה תעזוב אתכם לנפשכם? שתוכלו להדביק אחד את השני, שתציפו את בתי החולים. מה הבקשה? שהמשטרה תצא מבני ברק?
סליחה, אני מוחה על הנימה, באמת נימה.
לא, אני שואל.
אני לא קורא לזה אנטישמית, כי אסור להשתמש בביטויים האלה.
אני לא אנטישמי, אני שואל מה אתם מבקשים.
לא, אתם רוצים שתדביקו, אתם רוצים שנדבק.
אבל זה הכל עובדות, אתה רואה את בתי החולים, אתה רואה את מערכת החינוך שפתוחה, כולל מערכת החינוך שלכם, אז למה לקרוא לזה אנטישמיות? בואו, אנחנו מיידים בך את העובדות כהווייתן.
העובדות כהווייתן הן פשוטות וברורות. הציבור החרדי, ואני אומר עוד פעם, אני לא מייצג את מה שנקרא...
אתה מייצג את הפלג ירושלמי, הבנו.
הפוליטי, זה שקראת את הברית עם נתניהו. אני מייצג קבוצה של כמה עשרות אלפי איש מהקבוצה החרדית, שאני חושב שהמכתבים הכי חריפים בעד שמירת התקנות הגיע מהם. זה דבר ראשון.
המערכת חינוך שלכם לא פתוחה?
מה זה קשור?
שזה הפרה של התקנות.
ששלנו סגורה פשוט.
זה לא הפרה של הדבקה.
זה הפרה של התקנות והדבקה. חד משמעית, אני אומר לך כרופא.
אדוני, אני רוצה לומר לך משהו. אני מטפל בתחום הנפשי במשך כבר 15 שנה. מה שקורה בשנה האחרונה, בתא המשפחתי של כל אחד, ואתם יודעים מזה, יודעים את זה, לקחו פה הורים עם חרדתיות, עם בעיות כלכליות, עם סגר, הכניסו את הבעיות שהיו להם לתוך, שמו קטליזטור של הבעיות שהיו להם מקודם, שמו אותם בתוך בלנדר, וכל הילדים רואים את זה, רואים את זה במשך... מה?
לא נשתווה כנראה, נגמר לנו הזמן, הרב מנקס, תודה רבה שהזכרת לדבר איתנו.
תודה לכם.
יואב זיתון, כתב צבאי וויינט, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אנחנו עוד בסיפור הזה של ההתאבדות, של הלוחם וההתערבות של בית המשפט, אבל אתה בעצם מביא נדבך חדש שקשור לאירוע הזה, ספר לנו.
נכון, אירוע שקורה לפני 8 חודשים, אבל ככה נשמר בשקט, בסוד, בצמרת צה"ל, על כינוס של דיון סגור, ראש אכ"א, אלוף אלמוז, מכנס קצינים וחוקרים ממצ"ח, ופשוט נותן להם פקודה בשבתו כקצין, כאלוף שאחראי על המשטרה הצבאית, נותן להם הוראה להפסיק לעבוד עם הפרקליטות הצבאית, טוען שמדובר במאפיה, בחבורה של שקרנים, של עבריינים, מגדף אותם בצורה מאוד חמורה, באופן שלא זכור בצמרת צה"ל בשנים האחרונות. הוא טוען שהפרקליטות הצבאית הייתה צריכה בפרשה הזו של לופטון, זכרו לברכה, להגיש כתבי אישום גם נגד קצינים
חיילים יותר. זה חייל שגויס כמודיע בתוך היחידה שלו והגיע למצוקה נפשית נוראה והתאבד.
נכון,
ושני רכזי המודיעין שהפעילו אותו כמובן התנהגו שלא לפי הנהלים, היה שם מחדל מאוד מאוד גדול, והחליטו בפרקליטות להאשים רק אותם, להגיש כתבי אישום רק נגדם, ולא נגד בכירים יותר במתח. זה בלשון המתה הכעיס מאוד את אלוף אלמוז, ואז בביקור מסודר, לא אמירה גבית ולא ברגעים של הצבים, הוא פשוט השתלח גם בתובע הצבאי הראשי, יצא נגדו באמירות שלא יכלנו לפרסם היום מחשש שנחטוף תביעה דיבה.
אבל מה שפרסמתם היה נורא, והיום מי בכלל מינה אותו לתפקיד? אנחנו זוכרים מי מינה אותו אגב לתפקיד?
את מוטי אלמוז?
לא, את אפק.
לא, את התופק. אפק זה הפצר, לא
התצר. את התצר מינה הפרקליט הצבאי הראשי לפני 3 שנים כמדומני.
את התובע.
והוא לא כפוף, כן. והוא לא כפוף לראש אכ"א. מי שכן כפוף למעשה זה המשטרה הצבאית, החוקרים שבפניהם הוא דיבר, ולהם הוא נתן את הפקודה להפסיק לעבוד עם הפרקליטות הצבאית בטענות מאוד מאוד חמורות. ואנשים שמדברים איתי מתוך הצבא אומרים שאם נשים רגע בצד את ההכפשות הנוראיות שלו ואת המתקפה החמורה, הוא קורא להם מאפיה בפרקליטות הצבאית, אלוף מכהן, אם נשים את זה רגע בצד, הם אומרים שהפקודה הזאת היא לא רק שהיא לא חוקית להפסיק לעבוד עם הפרקליטות הצבאית, זה משול לכך שאלוף פיקוד צפון עכשיו, אלוף פיקוד צפון יכנס את הקצינים מאוגדת הגליל ופשוט ייתן להם הוראה להפסיק לעבוד עם אמן או עם גוף אחר בצל, עד כדי כך. נגיד רק שאלוף אלמוז נהנה במרכאות מכך שהפרשה הזו נשארה במחשכים, יותר נכון מי שנהנה ממנה הוא הרמטכ"ל רב אלוף כוכבי, שאפילו לא נזף, אפילו לא העיר פיקודית לאלוף אלמוז, הוא הסתפק בהוראה שהוא נתן לו לכנס.
טוב, אני חייב להגיד שאני לא יודע עוד מי נגד מי בפרשה הזו, אני רואה מאוד בחומרה את ההתערבות של בית המשפט בהחלטה מבצעית להדיח קצין, אפילו באחריות פיקודית מיניסטריאלית, ואם היה לי בן עכשיו בצבא והאלוף אלמוז היה מפקד שלו, הייתי מאוד מרוצה מזה כי אני מכיר אותו, אבל מה שפרסמת, פרסמת, זה חשוב וזה מעניין, אריה.
פרסום חשוב, כן.
יוב זיתון, תודה.
תודה רבה לך.
אני באמת מאוד אוהב את מוטי אלמוז.
מה שהוא אומר משקף באמת תחושות שלו והרגשות ביחס לפרקליטות הצבאית, מצב קשה.
לא קל. עורך ומפיק אסף נבוא, אחראי לשידור עידו כהן, עורך הדיגיטל עמיתי דויק, אחראי לספורט עם קופן ופרימו. יש לך הערות לתוכנית היום?
לא, עברנו את זה בשלום, ויש לנו עוד דברים למחר.
מחר, תדגיע.
שנשארו לנו למחר.
על רצפת שולחן העריכה. יאללה, נתפגש מחר, ביי.